שאין בהם כעת לדאבון ליבנו אפילו קסם של יופי המאתר איזה דמיון מהם. כן, הרב רוצה להראות כמה זה רחוק מכל אהבה אמינה בכלל, שיצא מזה איזשהו תועלת חיובית, שאפילו לדמיין תועלת חיובית מזה, גם זה יהיה שם. בתרדמה עמוקה ישנים הם רואי המנת. לא מרוע לב, אחרי זה נחזור על זה עוד פעם, כי מחולשת נשמה. אשר לא טעמה ימים ושנים וגם תקופות מזון ומחיה ומבריא באמת, שהוא רק המאור החי של הפנימיות או העליון של אור תורה. כשתעשו לאספה, לא ייחסו לעצמם שום קוצר דעת וחולשת רוח, ולא יאמינו לכל היחידים החמושים בזרוע השם. את שולחן האספה יעטרו בוודאי באיזו חקירה של דבר הלכה, בעניין קטן שבקטנים מצד נושאו הפנימי, אלא שיהיה אולי גדול ברכה מצד עולק התחבולות הנדרשות לפתרונה. כמי שעושה מכונה מאלפי אלפים כיכרי זהב כדי לעשות נחת ברזל אחת. או באיזה דבר אגדה, שישבקות וברעיונות של מוסר עצות מן החיים וכו'. ומחרוב חדש ייוולד את צירי הגדולים של כנסת ישראל המתהפכת בחבליה. לא כן אחי, לא זו הדרך. אומר כאן הרב שרואי עמנו ישנים, נמצאים בתרדמה עמוקה. רואי עמנו, כוונה, גדולי הדורות, תלמידי חכמים גדולים ועצומים עד מאוד, שכמו שאמרנו, שמאוד חשובים, הרב מאוד מעריך אותם ומוקיר אותם ומכבד אותם. ואף על פי כן הרב כותב שנמצאים בתרדמה עמוקה. בתרדמה עמוקה אין הכוונה שהם ישנים בלילות יותר מדי, אין מן אדם של תלמידי חכמים לישון יותר מדי בלילות. נכון? לא יודע את הבלבר, נכון? אין מן אדם של תלמידי חכמים לישון בלילות יותר מדי, אז בוודאי שהרב לא מתכוון שלא לומדים תורה וישנים. הסיפור על הבח. יודעים מה זה בח? כן, איפה נמצא? על הטור. למה להביא? כן, על הטור. הבא, אז מספר שבעיר שלו היה שם רב, יום אחד אנשים אמרו שם, זה היה בבית שלו, יש כאן מצווה בלילה, מאוחר, וראו שאין אור בבית של הרב. אמרו אנשים, אם אין בבית, אור בבית של הרב, סימן שהרב אחרי שנעשו בלילה לא לומד, צריך לפטר אותו, איזה רב זה? שלא לומד שעוד כאלה, כן? אחרון שהעיר ופיטרו אותו. לאחר מכן התברר, הוא היה כל כך עני, היה לו כסף, כשלא לו כסף זאת שמן ונבול. ישב למד מאחורי החרכים של הטריס, הוא השאיר את הטריס את החרכים של הפרוטין, ולאור הירח הוא ישב למד. כן, אני חושב שהוא לא לומד, הוא ישב למד, זה הירח. טוב, מי היה החתן שלו, אתם יודעים? הפז. נכון? מה? מה? יש סיפור, הוא שם על הפז. שהבת של הבח הייתה חכמה מאוד, היה להם איזו שאלה, היא הולכת לומר בעברית משהו, שאלו אותה, קראו לה, דאגו, ועשה, היא רואה כינוס לבנה, מה זה לבנה, אז לא רוצה לגמרה, אחרי שהיא גמרה לענות, אז היא אמרה להם, אמרה לה, לבח, הגיע הזמן לקדש את הלבנה, זאת אומרת שהיא גמרה לקדש אותה, שהפז יקדש אותה, ובאמת מה שקרה, שהפז נשא אותה לזה. טוב, יכול להמשיך בעניין שלנו. אז רואי עמנו ודאי שלא ישנים בלילות יותר מדי. מה זה תרדמה עמוקה נמצאים ישנים עם רואי עמנו? הכוונה היא קוראים. ביחס להתעוררות החיים הגדולה שהרב רואה אותה בדור הזה שלנו. הרב מבין, כפי שאמרנו, שבמעמקי החיים פורצת פה תסיסה גדולה, שאיפה גדולה, צמאון חדש, מדרגת חיים חדשה לגמרי, הולכת עכשיו ומופיעה בעולם. והמדרגה הזאת היא מלאה מרץ, מלאה עירנות, מלאה פעילות, של רצון לבנות, להצמיח עם, להצמיח חיים חדשים, שנושאים בתוכם תוכן חדש, תוכן גדול, תוכן מלא חיים. ואם הרבנים הגדולים והחשובים והעצומים והקדושים ממשיכים ללמוד את התורה כפי שהם למדו אותה אתמול שלשום, היא תורה מאוד חשובה, ונעסוק בזה בעזרת השם בהמשך, כמה הרב מרחיב, כמה חשוב ללמוד את הגמרא, כמה זה המרכז שלו, נראה לשם קצת לעסוק בזה, נראה כמה הרבה חשוב. אבל אם הרבנים ממשיכים לעסוק רק בזה כל הזמן, וממשיכים את חייהם ואת שאיפות החיים באותה מציאות כפי שהייתה עד היום, אז ביחס לעירנות הגדולה וכוחות החיים הגדולים שעכשיו הולכים ומופיעים בעם ישראל, הם נמצאים בתרדמה גדולה, הם ממשיכים לישון ביחס לעירנות שמתחוללת במציאות, והם לא חשים שיש פה למעשה התעוררות של מדרגה שלמה של חיים, שהיא גם מדרגה שלמה בבירור התורה עצמה. גם התורה אמורה להופיע בדרגה חדשה לגמרי, מתוך שאיפות חדשות ומדרגות חדשות בהבנת התורה. את כל העירנות הזאת, אותם גדולי הדור אינם בריאים. ולכן גם, הם בוודאי אינם יכולים להוביל את העירנות הזאת, ולהדריך אותה בהדרכה חיובית, שתוסיף לה ברכה ותוסיף לה חיים, ואם אלה תגרום שכל אותם אנשים שהתעוררו לבחייה ישאפו לבטא את אותה עירנות מתוך התורה ועל פי התורה, הם יבינו שעד רבה התורה עוד יותר נוסחת בהם חיים ועוז וגבורה ושמחת חיים וגבורת עם. כל זה לא יכול להיות קיים אם גדולי הדור, גדולי הדורות, ממשיכים את לימודם כרגיל ולא חשים להבין ולהעמיק חקר ולהאזין אל הקול הפנימי שהולך עכשיו וצומח במעמקי המציאות. אבל מדוע זה ככה? מדוע באמת אותם גדולים ועצומים וקדושים וטהורים, שאף אחד לא מפקפק בקדושתם וצדקתם, מדוע באמת הם לא מתעוררים? מדוע הם אינם חשים באמת את הקול הגדול, את הקול הפנימי הגדול, שהולך וצומח ומתגלה במעמקים? נסביר פה הרב הסביר גדול חשוב, זאת אומרת אחד הדברים החשובים יותר. מה הרב? הסיבה לזה לא מרוע לב. לא בגלל רוע לב חס חלילה. עמדי חכמים, צדיקים וגדולים אינם חשובים על רוע לב. כי אם מחולשת נשמה, אשר לא טעמה ימים ושנים וגם תקופות מזון מחיה ומבריא באמת, שהוא רק המאור החי שבפנימיות אור עליון שבאור תורה. אומר הרב כך, יסוד גדול לתורה. צריך להבין, האדם, אנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא אוסף למעשה של כל הדברים שהוא קלט בימי חיים. כמו שבעולם הפיזי, אם יש איזשהו כוח שפיתחתי אותו, אז הכוח הזה יהיה חזק אצלי. למשל, אם אדם עשה הרבה התאמנות, אז האדם נהיה בעל שרירים מפותחים בזכות ההתאמנות. ואם אדם לא יעשה התאמנות, אז גם אם יש לו כישרונות ספורטיביים מיוחדים ונעלים, אבל אם הוא לא יעשה התאמנות, הכישרונות האלה לא יתפתחו. כי כל כישרון זקוק להזנה. ולפי גודל ההזנה, כך יגדל הכישרון. כך יתפתח הכישרון. אחרת, הכישרון הזה יתנדל. וכך למעשה לגבי גם הבריאות הפיזית שלנו. אנחנו הרבה פעמים חושבים שהאדם, אני חי, אני נושם, אני חזק, אני בריא, אבל זה לא נכון. למעשה מצד האמת, כל הבריאות שלך והחוזק שלך תלויה במזון שאתה קולט מבחוץ. אם אתה תאכל מזון בריא, אתה תהיה בריא. ואם לא תאכל מזון בריא, גם תרצה להיות בריא, לא תהיה בריא. אם תנשום אוויר טוב, נגיד אוויר של ארץ ישראל, אתה תהיה בריא. תיסע ללונדון, תנשום שם אוויר לא טוב, יש שם הרבה עשן, חודש אוויר של ארץ חוץ לארץ, לקשור אוויר לא טוב, אתה לא תהיה בריא, לא יעזור שום דבר, אין פה פטנטים. זאת אומרת, האדם בעצם הוא יצור שקולט, הוא אוכל מזון. והמזון שלי מפתח בדברים. או שהוא מפתח בנטיות בריאות, או שהוא יותר בתוכי נטיות חולניות. מה בעצם הבחירה של האדם במידה רבה? הבחירה של האדם זה להחליט מה הוא רוצה לאכול. מה הוא רוצה לאכול? אני יכול להחליט שאני רוצה לראות ספורטאי גדול, וכל בוקר אני אעשה התאמנות. וכל יום אני אעשה ריצות, אני אעשה ספורטאי גדול. ואז אני יודע שאני צריך לעמוד קשה. אם יום אחד אני אעשה פחות ספורט, אני רוצה לישון במיטה, אז אני עלול לאבד את כישרונותיי הספורטיביים. אז אולי אני מחר יותר קשה לעשות ספורט. אחרי שיום אחד ישנתי, יהיה לי קשה. כן, כל הספורטאים במדינתנו עושים אימונים קשים, להגיד, עובדים הרבה ימים, יום בלילה. כן? למה? כי אם אתה רוצה להזין את כישרונותיך, אתה צריך לעבוד איתם. אתה צריך לעבוד איתם. זה לא מספיק שאתה תהיה מוכשר, זה לא מספיק שאתה תרצה להיות מוכשר. אתה צריך להזין את זה, לעשות התאמנות. כגודל ההתאמנות, כך גודל החיזוק של אותן תכונות שיש בתוך האדם. ולכן תלוי תמיד במה אתה מבין את זה. לכן יש כלל גדול בחיים. הרבה פעמים אדם בא ואומר, רבותיי, אני כזה וכזה. שמעתם הרבה פעמים. אדם בא ואומר, גיל 18, אני כזה, אני אוהב את זה וזה. אני אוהב ללמוד או לא אוהב ללמוד, אני אוהב לשחק או לא אוהב לטייל, יש כל אנשים, כל אחד אומר, אני כזה וכזה, אותי לא תשנות. עובד אם אתה חושב שלשנות אותו, זה יכול להיות רק בצורה כפייתית. הוא באמת כזה וכזה. צריך לדעת שזה לא נכון. אני כזה וכזה בדרך כלל זה תוצר של מה שהזינו אותי מאז שאני ילד. מאז שאדם ילד הוא כל הזמן, 24 שעות, הוא ניזון במזון. מה מזינים אותו? מה שמזינים את ההורים, החברה, מה שמסביב, ומה שהוא עצמו מחליט שהוא רוצה לקלוט, מכל מיני סיבות שבעולם. בגיל, הוא הגיע לגיל 18, או יש לחילופין, הגיע לגיל 120, מי הוא הבן אדם? הבן אדם הוא תוצר של המזון שהוא מוזן. איזה כוחות התפתחו בתוכו? אותם כוחות שהוא זן בהם ביתר שאת ביתר רוב. לכן רוב האנשים בעולם הם אנשים מאוד חומרים. למה? אומר חובות הלבות. אומר חובות הלבות. כי המזון הכי נגיש לאדם זה המזון החומרי. גם הכי נגיש, גם טעים, גם קל לקלוט אותו, וגם אדם זקוק לו כל הזמן. ממנו זה לא פלא שאדם מפתח בתוכו את הנטיות החומריות. זה דרך אגב גופה, הסיבה למה כל כך חשוב לעשות בתורה ולשקוט בתורה. מה זה שקידה לתורה? שקידה לתורה פירוש הדבר פיתוח הנטיות האידיאליות שבאדם. איך אני מפתח אותם? בזה שאני מזין אותם כל הזמן. כשאני עוסק בתורה, אני מפתח את הנטיות האידיאליות שבאדם. את הנטיות היותר הציריות שבאדם. וככל שאני יותר עוסק בתורה ומפתח אותם, אני באמת נהיה אדם יותר אידאי, יותר אצילי, יותר רוחני. זה עושה להיות יותר טבעי בשבילי. אם אדם אחרי זה נגיד, יום אחד עושה הבית על שבת, או לפעמים יותר מיום, כל אחד יכול להרגיש את זה, שפתאום, זו עליו, נגיד נושא לא הביתה, כן? אז הוא יכול להרגיש הרבה פעמים, שפתאום הוא צומח תמיכה חופשית. אחרי זה לחזור לישיבה זה מאוד קשה לו לפעמים. כן, זה הרבה יותר קשה לחזור אחרי זה לישיבה.
למה? קודם הוא היה במצב אחר לגמרי, והנה פתאום הוא נופל איזו נפילה גדולה, אז אולי באמת הטבע שלו שונה, אולי באמת הטבע שלו לא טבע של תורה, כך הרבה אנשים שואלים, התירוץ הוא לא ככה. הסיבה האמיתית שכשאתה בא הבית אתה ניזון במזון אחר. והמזון שאתה ניזון לפעמים בבית או לא בבית, בכל מיני מקומות, זה מזון שהוא הרבה יותר נגיש, הוא הרבה יותר קל. הוא מעורר בתוכך את אותן תכונות שכבר, עוד שנייה אחת, שכבר התרגלת עליהן כבר 20 שנה. אתה צריך להזין את עצמך במזון יותר ידי, וכמו שאמרתי, קצת בספורט וקצת דומה. אדם עושה התעמלות, כן, יש אנשים שרוצים להיות אנשים ספורטיביים, עושים התעמלות, עמלים. כל יום רצים, יש כאלה שכל יום הולכים לטוסים טבילה בים, התיכון, כן? עושים התעמלות, רצים, קופצים, כל הדברים האלה. יום אחד פתאום הם קצת נחים, או חולים נגיד, כן? או נחים, פתאום הם יוצאים לאיזה מנוחה,
ואז מאוד קשה להם לחזור חזרה. כשהם עושים את זה מאוד נעים להם, מאוד טוב להם, טוב להם באמת. אבל פתאום כשהם נחים זה קשה להם, למה? כי באותו יום שנחתי, הזנתי את עצמי במזון אחר. והמזון הזה שהזנתי את עצמי, שהוא פועל רבדים אחרים, הוא משפיע עליי. ואז באותו יום אני פתאום נהיה בן אדם אחר. זה ממש כמו אדם חולה ובריא. יום אחד אני אוכל מזון בריא, אני בריא. יום שני, אני אוכל מזון חולה, אני חולה. אז זה לא שאני חולה או בריא באמת, אלא הכל תלוי במזון שלי. ואם אדם כל ימיו יאכל מזון בריא, הוא אף פעם לא יהיה חולה. הרמב"ם כותב, הלכות דעות, הרמב"ם יש לו תפריט, מה ראוי לאכול. והרמב"ם כותב, שמי שיאכל כפי שאני אומר, אני ערב לו, כותב הרמב"ם, שהוא לא יהיה חולה כל ימיו. אלא אם כן יש לו איזה מום מולד. כך אומר הרמב"ם. זאת אומרת שבעצם כל הווייתו של האדם תלויה במזון שאותו הוא ניזון. ומה שאני מבין את עצמי, זה מה שמתפתח בתוכי. והרבה פעמים אני לא חפץ בדבר, כי לא ניזונתי ממנו, אני לא מכיר את ערכו, אני אפילו לא יודע שהוא מתאים לו. מתאים לי. למשל, אני אתן דוגמה לדבר. מה הזכרתי אותה? כל אחד יודע למשל. כל אמא טובה יודעת. שאם למשל הילד יושא, אמא עושה אוכל מסוים. כל אמא עושה אוכל מסוים. ברוך השם. ובדרך כלל האנשים, הילדים רגילים לאכול את האוכל של האמא שלהם. כן? יום אחד האמא פתאום החליטה שהיא עושה עכשיו איזה מאכל, משהו פילקלוי, משהו חדש. משהו, מעדן, מלאכים. עושה איזה מעדן, משונה, חדש, לא משונה. משונה לגבי אדם. עושה איזה מעדן, בא לילד שלה, אומר לו, תאכל, עשיתי לך אוכל טעים. מה קורה את זה? איך, זה מגעיל, הוא אומר לה. נכון? לא רוצה לאכול. אבל משהו טעים, משהו פילקלוי. לא מוכן לאכול שום פנים אופן. והאימא מתחילה לשכנע אותו, אומרת, טוב, אז תאכל כך כפית אחת ושיתכבד, כך כפית תקבל פרס, או כפית של אבא, כפית לסבתא, כפית לסבא, לא יודע מה קורה סיפורי סבתא, ואיכשהו במאמץ עליון, אחרי מאמצים האנושיים, אחרי צבא באלף כפית לתוכה. כן? טוב, הוא לוקח את הכפית המשור, הוא מגיע, אני הולך להתיום, כן? אחרי דוחב לו עוד כפית, עוד בניסיונות נואשים, דוחב לו עוד כפית הזה. נו, אחרי כמה, כפית שתי השלישית, פתאום, תשמע שהוא מתחיל להשתנות את זה. מה קורה? זה לא סתם, כן? זה לא סתם, אבל זה דבר אמיתי מאוד. באמת הילד קודם לא אוהב את זה. זאת אומרת, זה לא סתם שהילד ניגע. צריך לדעת, זה גם נכון מבחינה מדעית. אני שרחי בזה, של ילד, קולטני הפעם של הילד מתפתחים לאט לאט. אין ילד פעם קולטני כמו שיש למבוגר. כל פעם הרי תלוי בקולטני של הטעם. והקולטנים של הטעם מתפתחים בהתאם לזה שאתה טועם. עכשיו שהזכר לך, נכון, שנחש, אין כל תנאי טעם. נכון, 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 מאוד מעניין. אז אני אמרתי, אתה נמדת בישיבות תכניות, לא? אז נראה מאוד מעניין שכתוב בספרי המדע, שאני מדע תילומי, לא נכון שכתוב, כתוב בספר של קיבוץ הארצי. אני לא טועה. כל חוש הטעם שלנו תלוי בכל תנאי טעם. יש לנו כל תנאי טעם אחר, בלשון, כל המקומות, יש נער, מטוב, זה לא משנה. לא מעניין מאוד שכתוב שם בספר, ככה היה כתוב, שלנחש לא מצאו את כל תני הטעם שלו. לא מצאו כל תני הטעם את הנחש. כך כתוב עושה, פרש.
זה נביבות ארתי.
אמרתי, דבר מופלא. לא, אתה נראה, אמרתי דבר מופלא. רשי אומר, מה זה על גחונך תלך לאפר תאכל כל עמי חייך? אומר רשי שכל מה שתאכל, תרגיש טעם אפר. זה מה הסבר. ברגע שאין כל תני טעם, כל מה שאתה עושה, אתה תרגיש טעם אחר. זה ממש פילת לא יהיה. אבל ברגע שמנחש אין כל תנאי טעם, הוא שאני לא עושה כל מה שאוכל, הוא לא יכול להרגיש טעם, לא חש את הטעם. אז באמת פשט, ממש פשוטו של מיקרא. כן, ממש מה שרשי אומר, ממש פשוט לברור. בכל זאת, מה עושה האמא? בזה שהיא דוחפת לילד אוכל, היא מאמרת את חוש הטעם. יוצא לו תנות, זה אינסטינקט האמאי. זה עוד רואים זה כאן. היא גורמת לו התאמנות לאותו חוש. וכך החוש הזה הולך להתפתח. צריך להבין שככה זה גם האישיות שלנו וככה זה בדיוק גם בתורה. זה דבר מופלא מאוד. מי שמגיד את זה, אני רוצה להגיד לכם, לא שאתה אומר את זה. זו הבנה של שנים לבד. אתה לדעת שהידיעה הזאת היא יסוד למהפכה. מהפכה אמיתית. הרבה פעמים רוב הסיבוכים שלנו, כמו גם פה שהרב מדבר על הרבנים, כמו שנראה עוד מעט, רוב הסיבוכים שלנו זה בחוסר פתיחות למציאות. רוב הבעיות שלנו בעולם, רוב הבעיות, נוצרות מצמצום של האדם, מזה שהאדם כבול, הוא קטן, הוא כבול למה שהוא כבר יודע, למה שכבר קלט, למה שכבר הכניסו.